אוקיי, אנשי הבריקדה, הנה עוד פרק של הפודקאסט הפוליטי של אטילה שומפלבי. זה אני כמובן. עסקתי בפרקים הקודמים, שני הפרקים הקודמים, במה שקורה בימין, אבל עכשיו הגיע הזמן לדבר על הקרב הפוליטי הגדול הבא שיתקיים בחודש נובמבר, וכולם, שימו לב, כולם נערכים לקרב הזה, וזה הקרב על המוניציפלי. כן, אני יודע, יש בית משפט, ויש סבירות, ויש בגצים, ויש הכל, הכל נכון. אבל מה שהולך לקרות במישור המקומי השנה, הולך להיות, להערכתי הצנוע כמובן, סיפור גדול, ממש גדול. קרב ראש בראש, ליברלים מול שמרנים. כל הכוח, כי זה בשלטון המקומי. ושם המחאה תרצה לתרגם את המנגנון העצום הזה שהם בנו, אנשי המחאה, מאז תחילת השנה. אוקיי, כדי להבין מה קורה בשלטון המקומי, אני צריך מומחה. ומי מומחה יותר גדול מצוריאל שרון, בעלים ושותף בדיירקט פולס, שיעזור לי עם המשימה הזו? צוריאל, ברוך הבא לבריקדה בפעם הראשונה.
אהלן, נעים מאוד, כיף להיות כאן.
תשמע, זה... אתה מזהה את מה שאני ככה פתחתי איתו? אתה מזהה את הסיפור הזה שהוא הולך להיות סיפור גדול?
קודם כל, אני חי בתוך הסיפור הזה כבר יותר מחצי שנה. דיירקט פולס שותפה בתשעה קמפיינים מוניציפליים, חמישה מהם בערים הגדולות, ברמה של הניהול קמפיינים, ברמה מקיפה. במקביל לזה, הזרוע המחקרית שלנו כבר ביצע מאות סקרים, אני חושב, יותר מ-80 רשויות, ערים ומועצות אזוריות בחודשים האלה. כך שכל מה שאני גם מדבר איתך היום, מסתמך בין השאר גם על בעצם מאות דוחות שעברו מתחת לחברה בחודשים האחרונים, אבל אני חושב שאני גם אפתיע אותך בלא מעט מהדברים אפרופו הפתיח שלך.
אז יופי, מעולה שעשית את ההצגה הזו כדי שכולם הבינו שאתה אשכרה שוחה בחומר, וזה טוב. אז תשמע, אני אתחיל מנקודה שמאוד מסקרנת אותי. האם הפעם, אחרי הרבה מאוד שנים, שלאנשים לא כל כך היה אכפת מי מתמודד ומאיזו מפלגה הוא, מחל, עבודה, אדום, כחול, זה לא עניין אף אחד. אמרו, אם הבן אדם טוב לתקן את המדרכה ולבנות בית ספר, סבבה, אנחנו איתו. האם בפעם הראשונה מזה שנים זה משתנה?
אתה רוצה שנתחיל מהשורה התחתונה או מהמסקנה, או שאתה רוצה שנתחיל ככה מה שנקרא
מהתחלה? נתחיל מאיפה שבא לך,
העיקר שתתחיל. נתחיל מאיפה שזה ונגיע ככה לאט לאט נבנה את המתח. אז קודם כל נתחיל בדבר הכי פשוט. בעשורים האחרונים, בוא נגיד יותר ב-20-25 שנה האחרונות, אנחנו רואים הפרדה הולכת וגדלה בין ההצבעה בבחירות הארציות, בין בעצם ההשתייכות הפוליטית המפלגתית או האידיאולוגית, נקרא לזה ככה, לבין ההצבעה בבחירות המוניציפליות. אין כמעט משקלים של קואליציה או באופוזיציה, כשאנשים, כשהישראלים מגיעים להצביע בבחירות, בעיקר, אני אומר את זה לראשי הערים, אנחנו כן רואים את זה, אנחנו כן יכולים לראות את ההשפעה הזאת בהצבעה לרשימות למועצה, בעצם הצבעה מרכבת משלי פתקים לראש הרשות בפתק צהוב ולמועצה בפתק לבן, שאנחנו כן מזהים במפלגות או בקהלים מאוד סקטוריאליים, כן יש השפעה של ההשתייכות המפלגתית שלך להצבעה שלך למועצה, אנחנו רואים את זה בעיקר בקהלים כמו מצביע מרץ, מצביע הציונות הדתית, כמובן מצביעי ש"ס, אגודת ישראל, החרדים, וגם בקרב מצביעי ליברמן, ישראל ביתנו, אבל גם פה צריך להגיד, אטילה, ולהדגיש, ההצבעה במישור המוניציפלי לרשימות האלה, נובעת בעיקר מההשתייכות הזהותית של האנשים. זה לא בגלל שסמוטריץ' נותן הוראה לכל הציונות הדתית בארץ להצביע לרשימה שלו בפתח תקווה או בגבעת שמואל, או כשאביגדור ליברמן מודיע לאנשים, או שהוא דורש מהם שיצביעו לרשימות שלו בבת ים או באשדוד, לצורך העניין. בסוף אנשים מחפשים מנהיגות שמזוהה איתם ברמה ההשתייכותית, וזה כן בא לידי ביטוי ברשימות למועצה. בכל מה שקשור לבחירה לראשי ערים, אנחנו רואים שהאירוע הזה כמעט הולך ונמוג בתהליך של כבר של שנים. אני ארחיב איתך כמובן בהתאם להמשך השאלות, אבל... כן. זה בשלב ראשון.
אז אוקיי, אז מה חשוב עכשיו בעצם? אנשים, אלה שבמחנה הליברלי, אלה שיוצאים להפגין ולמחות, מן הסתם יחפשו לחזק את האנשים שמייצגים אותם, גם במועצות וגם מן הסתם בלשכת ראש העיר, כי יגידו, סליחה רגע, מה זאת אומרת? מה, הם יבואו לבטלו לי את שבת תרבות? סתם דוגמה, כן? גילוי נאות, אני עושה שבת תרבות. או משהו דומה לזה. וברמת גן, למשל, יש את הסיפור של תחבורה ציבורית. יש המון אלמנטים כאלה שאפשר לגעת בהם ולהגיד, אוקיי, זה מתחבר. והשאלה הגדולה היא, והיא חשובה בעיניי, האם אחוזי הצבעה יגדלו בשל הקרב הזה שמתנהל מאז ינואר 2023 ברמה הארצית?
אז בואו נתחיל בזה שברמה המוניציפלית יש כבר עלייה באחוזי הצבעה, ראינו את זה כבר ב-2018, מאז שבעצם היום הזה זכה ליום שבתון. עד לפני 2018, הבחירות זה בעצם האחרונות, לפני 5 שנים לרשויות המקומיות, היום הזה בעצם לא זכה ליום שבתון כמו הבחירות הארציות, וכבר היינו עלייה משמעותית באחוזי הצבעה באופן כמעט רוחבי. זה משתנה אחד. עכשיו בואו נדבר שנייה על אירועי ינואר 23 צפונה, ובואו נדבר רגע על מדינת ישראל כמדינה שמאוד מחולקת שבטית, ואנחנו רואים את זה בסוף, זה בא לידי ביטוי גם איפה אנשים גרים. בישראל יש ערים שמוטות שמאל, אוקיי, ערים אדומות אנחנו קוראים להם, יושבות בעיקר במרכז הארץ, יש איזו נקודה אדומה גם בצפון, באזור חיפה, אנחנו מכירים אותם, ויש ערים שמוטות ימין מסורתיות, אנחנו קוראים להם הערים הכחולות, רוב הערים בישראל הם ערים לא מאוזנות, זאת אומרת ברובן שונה צבע מסוים או אדום או כחול, למעט ערים שיש בהם גיוון, אין הרבה ערים שיש בהם גיוון יחסית מאוד רוחבי, אנחנו רואים ערים כאלה, נתתי לך 3 ערים כדוגמה, את אשדוד, את רחובות ופתח תקווה, שיחסית נותנות איזה סוג של מדגם מייצג, אוקיי, של החברה הישראלית, אבל זה כמעט ולא קיים. אוקיי, הבולטות בערים הגדולות, אנחנו מכירים את זה, ירושלים מסועה מאוד כדתית, שמרנית, תל אביב, חילונית, ליברלית, וזו דוגמה בולטת, אבל אנחנו רואים לפריפריה שרובה מזוהה עם הימין השברנים בסורתי, נקרא לזה ככה, וערים במרכז הארץ, כמו רמת השרון, עוד השרון, כפר סבא וכו', שהן ערים אדומות. עכשיו, למה זה חשוב, החוסר איזון הזה, ואיפה זה בא לידי ביטוי, מה שנקרא כוח קבלן, או כל האירועי המחאה? בסוף, אין באמת השפעה גדולה של האנשים האלה בערים האלה, בכל עיר שהם רק יקחו אליה לצורך העניין. הסיבה הפשוטה, או שהם הרוב באותה עיר, שמדובר בעיר אדומה, ואז אין באמת צורך, אוקיי? אנשים שמזוהים ממרץ, יש עתיד, כחול לבן, לצורך העניין, לא יצביעו לראש עיר חרדי באותה עיר, שכנראה גם בסבירות נמוכה שיש אירוע כזה, אבל בוודאי לא יצביעו לרשימת ש"ס במועצה. ואם אותם אנשי מחאה הם המיעוט באותה עיר, אז ההשפעה שלהם היא כמעט אפסית. ואני אתן לך דוגמה מסקר שעשינו לפני שבוע לבקשת לקוח, אחד הלקוחות שלנו, בעיר שמזוהה, עיר ממרכז הארץ, מזוהה מרכז שמאל, אפשר להגיד 70% מהעיר, זה מצביעי יש עתיד כחול לבן ושמאלה מכך. ושאלנו שם את השאלה הזאת, זאת אומרת, כמה אנשים התגייסו לקריאת המחאה, אנשי המחאה, בהצבעה או בתמיכה, בתמיכה או בהתמיכה שלהם לראש העיר, בהינתן וראש העיר הזה ספציפית, הוא תומך רפורמה, או יותר נכון, ראש העיר הזה לא יצא נגד הרפורמה, הוא לא מזוהה עם המחאה. ראינו שרק 20% מתוך אותם 70%, אוקיי, אני לא מדבר על כלל התושבים, אלא מאותו חתך, שהוא חתך, החתך המרכזי באותה עיר, של 70% מצביעי מרכז שמאל, רק 20% אמרו שהם התגייסו אקטיבית לקריאה של מחאה כזאת, להחרים ראש עיר שלא מזוהה, אותו ראש עיר שלא מזוהה.
כן, אבל זו שאלה טיפה קיצונית, צוריאל, הלכתם אולי קצת רחוק מדי בשאלה, לא צריך להחרים בן אדם, מספיק להיאבק נגדו, או לצאת ולהוציא את הדודה ואת הדוד ואת הסבתא ואת החברים כדי להצביע נגדו.
הכוונה הייתה בשאלה, אני ככה הקצנתי לך את זה, הכוונה הייתה האם הם מחר לא יתמכו בראש העיר הזה, שהוא ראש עיר שערות, בוא נגיד, באזור ה-60% תמיכה, מה שנקרא, בקרב ראש בראש, בסדר? לכל ראש עיר אנחנו מכירים יש בעיות, ראש עיר מכהן, אבל ראש עיר יחסית עבוד, הוא לא ראש עיר, ספציפית באותה עיר, הוא לא ראש עיר שמזוהה, הוא לא מזוהה אגב עם הקואליציה, אבל הוא גם לא מזוהה, בוודאי לא מזוהה עם הרפורמה, עם ההתנגדות לרפורמה המשפטית, ואתה רואה שיש הפרדה מוחלטת, ואני אומר את זה בכוונה, זה הבין לי אחלה, אתה יודע, כבר חשבתי כאילו איזה דוגמה לתת לך, אז אמרתי, הנה דוגמה שממש קרתה ממש בימים האחרונים, ושאלה כזאת שנשאלה שם, כי זו עיר שבעצם אירועי המחאה, או הקהל שמזוהים המחאה, מאוד מאוד בולטי באופן יחסית בעיר הזאת. אגב, זה לא אירוע שבולט בכל הערים האדומות, יש ערים שאנחנו רואים את זה יותר בעל ידי ביטוי, כמו למשל הוד השרון, אני סתם זורק את דוגמה, ועוד כמה ערים ספציפיות, אבל גם בערים שמזוהות ערים אדומות, אירועי המחאה לא בהכרח משהו שתפס, ברמה מעניין. שתפס כל הקולקטיב.
כלומר, נכון לעכשיו, אמצע אוגוסט 2023, אתה אומר, אתם עוד לא מזהים במחקרים שלכם, שלך ושל מומו פילבר, איזושהי מגמה של א', התגייסות דרמטית של מתנגדי המחאה להדחת ראשי ערים או ככה, וגם, אתה אומר, אתה עוד לא מזהה מין קפיצה מטורפת בכוונה ללכת להצביע, כדי להחליף את המועצה או לחזק את החברים הליברליים לצורך הדיון במועצה, או ההפך גם.
אני אגיד לך איפה כן יש השפעה לנושא הליברלי, וזה, וניקח את זה לאזורי דת ומדינה, וזה כבר ראינו ב-2018. ב-2018 הוקמה תנועת, אני לא יודע אם הוקמה ב-2018, אבל ב-2018 נכנסה תנועת ישראל חופשית, נכנסה חזק מאוד באירוע המוניציפלי. נכון. אז היו לנו, אנחנו ליווינו את הקמפיין, היינו את הקמפיין של, כך דוגמה מאוד קיצונית, יליחי אלסרי באשדוד, ראש העיר של אשדוד, והיו את מאבקי השבת, מי שזוכר, וסגיעת המרכולים במרכזי הקניות בשבת, אז זה היה בעצם חתיכת שיח, וזה בוודאי הקפיץ בלא מהדרים, אני גר במודיעין, פה זכתה רשימה מודיעין חופשית, אני חושב לארבעה מושבים במועצה, רשימה חדשה, זה היה אירוע דרמטי, שכן ראינו ברשימות למועצה, ראינו השפעה אדירה עליו, ואני מעריך שגם הפעם הדבר הזה כן יקרה בנסיבות לדת ומדינה. זאת אומרת, באירוע שאנשים לא רוצים שיתערבו להם, אם תהיה תחבורה ציבורית בשבת או לא, הזכרת את רמת גן מקודם, או בערים שיש בהם מתח דתי, לא קשור למחאה. זאת אומרת, אם המתח יושב על מתחים דתיים, שיש פה מה שנקרא השפעה על חיי היום-יום, או הנושא הקוטי שכרגע יש דיון בעיר לגביו. את זה אנחנו כן נראה. אני לא צופה שתהיה פה התחזקות, אני כן צופה, שאנחנו נראה שמירה על הכוח שכבר נצבר ב-2018, כי כבר שם הייתה קביצה מאוד מאוד גדולה, ופה אני כבר, אני גם חייב לציין, זה מאוד מאוד תלוי באירועים חדשותיים, שאנחנו נראה לקראת ה-31 באוקטובר, קשה לצפות את זה כרגע, אבל אני צר לי להגיד, ואולי קצת להחזב חלק מהמאזינים, אירועי המחאה, אנחנו לא צופים שתהיה להם השפעה, אם בכלל, ברמה דרמטית, ואני אומר עוד פעם, בסוף יש פה המון המון תיבת תאותה, זאת אומרת, אנשים מעדדים ומדברים לקהלים שלהם, אין באמת השפעה של אנשי המחאה, או בוודאי לאנשי המחאה האלה, שמנסים לקחת את זה לכיוונים, גם לזירה המוניציפלית, לקחת את הקרב הארצי הזה לזירה המוניציפלית, כן. אין כמעט השפעה לתושבים, שבסוף בוחנים על בסיס פרמטרים אחרים, נגיע גם לזה בהמשך.
בוא, אני אנסה להקשות עליך בכל זאת בנוגע לנושאים של דת ומדינה, כי יש פה עוד אלמנט אחד שצריך לקחת אותו אולי בחשבון, וזה הסיפור של הגיוס, שמן הסתם התפוצץ בעוד, נגיד, חודש וקצת מעכשיו, כבר מתחילים לחמם את המנועים, אתה שומע את הסיעות החרדיות, מחפשות איך מה שנקרא לדחוף את זה בגרון, סליחה על הביטוי, אבל כמובן זאת הכוונה, הם רוצים להביא את ההישג הזה, וככל שברמה הארצית התעסקו עם נושא הגיוס, אני מניח שגם סוגיות של דת ומדינה יצופו יותר, ואו אז זה אולי יהווה איזשהו טריגר לאנשים ללכת ולהצביע, ושוב, אנחנו עוד לא ראינו את המחאה ברמה המקומית, אני יודע, וגם אתה ראית בטח ברשתות, קוראים לאנשים לכו להירשם להיות במזכירות הקלפי, לכו שבו שם כדי שלא יגנבו לנו את הבחירות וכאלה אמירות, אבל אנחנו עוד לא יודעים איך הנושאים הקרדינליים של אוקטובר, וזה יבוא אחרי ספטמבר כמובן של הבגצים, כל זה יתפוצץ, אנחנו לא יודעים.
נכון, אבל קודם כל אתה חוזר שוב פעם לנושא דת ומדינה, כי בסוף גיוס אין לו באמת השפעה על ניהול העיר, אבל בוודאי חלק משיח של דת ומדינה, מי יכפה דעתו על מי, ואם מיעוט יעשה יותר או יעשה פחות וכו'.
ודאירו הזה לא, אנחנו גיוס מכירים... יכול להיות נפט, סוג של נפט.
נכון, לא, לתדלק, תראה, אנחנו כבר רואים שמנסים לתדלק את האירוע של דת ומדינה, גם תקשורתית, אנחנו רואים את זה סביב העניין של האוטובוסים בהפרדה, ראינו את זה עכשיו ככה בימים האחרונים, אני לא מחדש פה לאף אחד מהקוראים, אנחנו נלך ונראה את זה, הולך וגובר. אני רק בא ואומר דבר מאוד מאוד אחד, רוב הערים בישראל הם ערים לא מאוזנות, אוקיי? ולכן, בוא נגיד ככה, אירועי דת ומדינה, בעיר כמו, ובאת הדוגמה מצוינת, רמת גן, אין כמעט אוכלוסייה דתית סלש חרדית שבאמת יכולה לתת פייט למסה אדירה של העיר שרוצה תחבורה ציבורית בשבת ומקומות בילוי בשבת וכולי, ואנחנו רואים שהערים הופכות להיות לאט לאט, הופכות להיות יותר ויותר אוטונומיות גם בהחלטות שלהם לגבי הנושאים האלה, ובעצם לא מחכות בעצם להחלטות מלמעלה של הממשלה. אז אני אומר, בסוף יש פה תיבת תעודה למעט ערים מעורבות, ששם באמת דברים הוכרו על בסיס אחוזי הצבעה, אמרתי לך, ערים כמו פתח תקווה, כמו אשדוד, כמו ערים מעורבות שיש בהם מתחים דתיים, אבל עדיין אין הרבה ערים כאלה היום, אין הרבה ערים כאלה בישראל. אני רוצה לחדד עוד נקודה, כי גם אליה אנחנו מכירים אותה, נערכים אליה, המחאה נגד הרפורמה שפכה להערכת כולם, בסדר, אני לא מחדש פה איזה משהו, אני לא בא מזה אירוע של אג'נדה, אבל בערכות של עשרות מיליוני שקלים, אם לא יותר, מכספים שרובם כספים פרטיים, של אין עליהם בקרה. זאת אומרת, מחאה שהיא לא מחויבת כרגע בעצם, היא לא עומדת תחת מגבלות של מערכות בחירות, או ארציות או מוניציפליות, והאירוע הזה, והנקודה הזאת היא נקודה דרמטית. אם מישהו חשב שהוא יוכל להזרים מחר את אותם כספים למועמדים מוניציפליים או לרשימות או לראשי ערים, הוא פשוט הולך, הוא פשוט טועה מהסיבה הפשוטה. כל הדברים האלה, כל המערך הכסף והתזרים הכספי במערכות בחירות הוא תחת בקרה אדירה, והדבר הזה, אני מכיר את זה מקרוב כמי שמגיש דוחות לבקר המדינה אחרי כל קמפיין וכל ייעוץ שאנחנו נותנים, ואנחנו כבר בחמש שנים של מערכות בחירות שלא נגמרות, הדברים האלה הולכים להיות לא פשוטים. אם מישהו חשב היום כדי לתרום שלט, או לתת תרומה של גג 5,000 שקל, שזה מה שתורם פרטי יכול לתת למעט ערבויות, הדברים האלה מתועדים, שקופים, צריכים לראות את הציבור, ובעצם צריכה, היכולת שלך להזרים כספים גדולים, מאוד מאוד מוגבלת. אני אומר את זה מכאן, אוקיי, לראשי המחאה, אני אומר, קחו את האירוע הזה בחשבון. המוניציפלי עובד לתקציבים הרבה יותר רזים, המדינה נותנת תקציבים רזים, זה נכון שהרבה מהמועמדים המוניציפליים צריכים לעזר בסוף בערבויות של בעלי רון ועניין, אחר כך אנחנו גם רואים את זה הרבה פעמים מתפוצץ סביב פרשיות, שחיתות כאלה ואחרות, לא חידשתי פה כלום, כל זה נובע מזה שהזירה המוניציפלית לא מלאה בהמון כסף בעניין של מודד למנדט, זה גם קשור כמובן לגודל העיר וכולי, אבל מי שחשב שיוכל להזרים ולעבוד באותן שיטות, כמו שאנחנו רואים בחודשים האחרונים, במחאה שהיא מחאה שאין עליה כמעט בירוקרטיה ותקנות כמחאה, כסוג של מחאה פרטית, בעניין הזה צר לי לאכזב, אבל הוא הולך לגלות עולם הרבה הרבה יותר בירוקרטי ברמות, במתועד ברמות אחרות, וגם זה אני מעריך להשפיע על חלק מהמהלכים שלפחות תוכננו.
בוא נרגע נסתכל על זווית אחרת, אפרופו זה, אמרת, אין אולי עדיין כוונה של אנשים ללכת ולשים איקס, או אתה יודע מה, מטרה על המצח של אי ראש עיר כזה או אחר, אגב, אני חושב כרגע למשל על ראש עיריית באר שבע, שהוא סופר פופולר, אתה יודע, לפני כמה חודשים הנחיתי איזשהו כנס באילת, והעליתי אותו לדבר, הוא נתן הרצאה, וזה היה ממש סביב, נדמה לי, זה היה בסביבות מרץ כזה, הכל היה, הכל רתח, אתה זוכר מה היה פה, והוא נתן אמירה שהקפיצה את כל העולם ואשתו, והוא אמר, אני בכוונה לא מוכן להיכנס למרכז של האירוע הזה, אני רוצה להביע דעה, אני רוצה להגיד מה דעתי על הרפורמה וככה. ואנשים, הרשת צערה, באמת, בום, היה וואו. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר לעצמך ככה. זה קייס סטאדי מעניין, אם כי לא דרמטי, כי אנחנו יודעים שהוא ב-90% תמיכה, ראש עיר פופולרי בצורה משוגעת, האם הוא ישלם איזשהו מחיר לדעתך, בגלל הסרבנות שלו, נקרא לזה כך, להיכנס לאירוע, מצד כזה או אחר, לא משנה מאיזה צד, הניטרליות הזאת, היא תעלה לו במשהו?
התשובה היא פשוטה, וזה פשוט לא, לא אחד גדול. אנשים מודדים, עוד מעט אני אתן לך דוגמה לאוכלוסייה סופר מפתיעה בהקשר הזה, כדי שתבין כאילו כמה דברים הולכים, מה שנקרא בהפוך על הפוך. בסוף אנשים בוחרים את ראש העיר שלהם, מודדים אותו לפי הצלחה או אי הצלחה שלו, לפי רמת המקצועיות שלו, ולא מעניין אותם העמדות הפוליטיות של ראש העיר מול התמיכה. אנחנו רואים הרבה פעמים ראשי ערים שמזוהים עם הליכוד, כך במודיעין, בסדר, את חיים ביבס, גם ראש עיר שאין לו מתחרים פה כבר שנים, בעצם לא מתמודדים מולו, מתחרים בעיר שהיא 40% לפחות אם לא יותר יש עתיד כחול לבן, וזה לא, ובאחד האנשים הבולטים בליכוד, בסדר, ובערכה של תום מקובי וכו'. מעניין אותם, כי מבחינתם הוא ראש עיר טוב, עד כדי כך שאף אחד לא עומד מולו, לא עומד מולו לבחירה. האירוע הזה יקרה גם, לא חדש, הוא יקרה גם בבאר שבע. יש את ההפרדה, אני אומר, הפרדה מאוד ברורה, ובאמת לך דוגמה, מקודם מעיר סופר מחאתית, נקרא לזה ככה, שגם שם, אתה רואה שהאחוזים יחסים מאוד מאוד דמוקים, גם בעיר כזאת. מי שציפה, ואני אתן לך שאת דוגמה שרציתי לקחת לך אליה מהמגזר החרדי, ששם זאת דרמת ענק בהקשר הזה, ודווקא כאילו היום החרדים מלמדים אותנו מה זו דמוקרטיה, קצת בהפוך על הפוך. החרדים במשך שנים, גם האשכנזים, גם הספרדים, בעצם היו כפופים, המצבים החרדים היו כפופים לדיל ארצי שבעצם נחתם בין ש"ס, אגודת ישראל, דגל התורה וכולי, ובעצם אם אתה זוכר, אתה יודע, מה שנקרא חנוכת ערים, ראש עיר של אגודה כאן, ראש עיר של דגל פה, ראש עיר של ש"ס יושב שם, במין חנוכה כזאת, זאת אומרת, אתה מצביע בבית שמש, היה מושפע מהדיל הארצי שנסגר על הראש שלו באלעד או בבני ברק, דרמה אדירה, אנחנו פועלים בלא מעט ערים חרדיות, גם בסקרים וגם בקמפיינים שאנחנו מנהלים, אתה פשוט רואה שלא מעט חרדים אומרים היום, בסקרים, וזה אני אומר, זה לאוכלוסייה שלא קלה לבטא את עצמה הרבה פעמים, והרבה פעמים יש חששות וכולי, אנחנו מכירים את האוכלוסייה הזאת היטב, והם אומרים, סלחו לחבר'ה, יש דילים, אני מכבד מאוד את כל מה שאתם סוגרים מעל הראש שלי, אני לא הולך להיות כפוף להחלטות של הסקנים. אם יש לי ראש עיר טוב, שהוא טוב לי, טוב למשפחה שלי, עם זה אני הולך. דוגמה מאוד בולטת לזה, אנחנו רואים במספרים הפנימיים שאנחנו עושים בסקרים בבית שמש. עיר שכבר הפכה להיות עיר עם רוב חרדי, של כמעט 60-70 אחוז עיר חרדית, והמגמה הזאת כנראה יהיה קשה לעצור אותה, ואתה רואה שם ראשת עיר, אליזה בלוך, לא חרדית, אוקיי, אמנם ציונות דתית, שקיבלה גם בבחירות האחרונות, ששם היו מאוד מאוד דרמטיות, אבל אנחנו גם מזהים את זה במספרים עכשיו, מקבלת תמיכה לא קטנה, לא מבוטלת בכלל, שיכולה להמם את כל העסקנים החרדים, כשהם באים ומה שנקרא מתחייבים על מספרים.
שזה מדהים אגב, אני חייב להגיד לך, כי אני גילוי נאות מכיר היטב.
זה שווה פודקאסט נפרד, כן.
בדיוק, אני מכיר היטב היטב את אליזה בלוכן, והיא ידידה, ואני אוהב אותה ומעריך אותה מאוד, ואני חושב שהיא שמה יוצא דופן, ואמיצה מאוד. ואני זוכר שאמרתי לה באחת השיחות אחרי שהיא נבחרה, אמרתי לה, תשמעי איזה פוקס, כאילו, בוודאי שמחתי שהיא נבחרה והכל, אמרתי, וואו, איזה פוקס, איזה דבר מדהים זה, זה one time, מה הסיכוי שזה יקרה עוד פעם? ואתה מגלה לנו פה שיש תופעה מרתקת, גם בציבורים שכבר, אגב, הוכיחו בפעם הקודמת שהם לא כדברי הרב, הם הולכים עם הלב בבחירות המקומיות ועושים מה שבא להם.
כל המנהיגות הרבנית בוודאי נשחקה במגזר החרדי בשנים האחרונות, עם פטירתם של בעצם גדולי הדור, של מהרב עובדיה יוסף, הרב קניבסקי, הרב אדלשטיין לאחרונה וכולי, והדבר הזה בעצם מפלג את החברה החרדית לתתי תתי חצרות. אני מציע לך להסתכל על ציר ירושלים בית שמש אשדוד. שלושת הערים האלה, ערים עם מובהקות חרדית לא קטנה, עם נוכחות חרדית לא קטנה, אמנם באשדוד אין להם רוב, אבל יש שם מסה קריטית של מצביעי ש"ס באגודת ישראל, בעיקר חסידי גור. שלושת ראשי הערים, משה ליאון, כיפה סרוגה, אליזה בלוך, כיפה סרוגה, יותר נכון, כובע סרוג, ויחיאל אסרי, כיפה סרוגה. המודל הזה, זה לא אירוע שקורה סתם כך, וזה אירוע שמאוד מעיד על הנסיכה שלנו פה, על השפעה חיצונית, אוקיי, או על הוראות מלמעלה של, פה זה עסקנים חרדים או רבנים לצורך העניין, במחאה זה, תיקח את זה, שקמה ברסטר וכאלה, שבעצם בא הציבור ואומר, סליחה, יכול להיות שאני תומך בך אידיאולוגית, אני מצביע לך בבחירות הארציות, אתה מייצג אותי, תעשה הפרדה כשאתה מגיע לעיר שלי, תן לי, אני רוצה ראש עיר שאני סומך עליו, ונקה לי את הרחוב, דואג לי לחינוך, דואג לי מה שאני צריך.
אבל צוריאל, יש פה עוד אלמנט, אל תשכח שאנשים אלה ששלושתם הם חופשי כיפות סרוגות, הם גם אנשי העולם הגדול, כלומר, הם נתפסים ככאלה, מצליחים מאוד בכל הדברים שעשו קודם בחיים שלהם. לסרי הוא ותיק, כמובן, מאוד מאוד ותיק, אז זה כבר לא משנה, אבל הם לא באים לדחוף אצבע בעין. זה העניין. הם כיפה סרוגה, לא סמוטריץ' ולא בנגביר, שזה כיפות סרוגות של פעם, של המפדלניקים שאנחנו פתאום מתגעגעים אליהם עכשיו, ויש דיבור עליהם, הבית היהודי של פעם.
במקרה של אליזה בלוך, אף פעם לא נכנסתי לשלושת אנשים, אני לא יודע מה הם מצביעים בקלפי, אני חושב שכן, קל יותר לזוב.
כתפיסה, כקונספט, כדימוי.
כתפיסה, זה נכון, שוב, אבל אתה לא רואה הרבה ראשי ערים, שהם סמוטריצ'ים סלש בן גבירים, בסדר, אין הרבה ראשי ערים, כן, אנחנו רואים אותם בעיקר, וזה באמת מה שחוזר לתחילת שיחתנו, זה בעיקר מפלגות סקטוריאליות. כמו שאתה לא רואה הרבה ראשי ערים של ליברמן, של ישראל ביתנו, ישראל ביתנו כמעט כבר לא יושבת באף עיר. על ראש רשות, למעט, אני חושב, נוף הגליל אולי, וגם פה לדעתי אני טועה, אז אולי בקרמיאל, אם אני ככה זוכר נכון את המקומות, ובוודאי אתה לא רואה כבר ראשי ערים שמזוהים עם מרץ, ובכלל כל הסיפור הזה, שגם עליו רצית ככה לגעת באיזה נקודה, על הסיפור של המותג, שחיקת המותג של המפלגות הגדולות בזירה הארצית, בזירה המקומית, סליחה, גם ראשי ערים שרצים מטעם הליכוד, או מטעם מפלגות כאלה ואחרות, כמעט ומחביאים את זה, זאת אומרת
מה
היום...
מה זה מחביאים? תקשיב, קריסטל ברעננה קרא את הכרטיס,
בתל אביב, דוד ביטן...
חיכיתי שתמיד את הדוגמה של
רענה. אז חכה, יש לי סיפור יותר טוב, כי בתל אביב דוד ביטן מחפש וכמעט מתחנן לגנץ לתמוך ביחד במועמד משותף, כי הליכוד לא רוצה להריץ את מחל בעיר, כי הם יודעים שהם הולכים להימחק פה, בתל אביב.
זה אירוע מדהים. עכשיו, אגב, זה לא אירוע מהיום, זה מה שקורה כבר באמת בעשורים, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות. אנחנו כן רואים את הליכוד תומך בלא מועד מועמדים, אגב, זה נכון לגבי כל המפלגות, אתה לא תראה את הלוגו של המפלגות על השילוט, זה כמעט בדרך כלל מסתכם או בתמיכה רעיונית, או בסוף בעיקר בתמיכה כספית, או סוג של קו אשראי, לא מעבר לזה. גם בערים, גם לראשי ערים, בערים ליכודיות, נקרא לזה ככה, אתה לא רואה שזה מנגן בכלל. זאת אומרת, בסוף האנשים אומרים לך, אני מצביע לראש העיר הזה, כי הוא, זה לא מעניין אותי שהליכוד תומך פה, שהוא מקפט את המימון מהליכוד או זה. זאת אומרת, זה לא קשור בכלל להצבעה שלי. מעטים המקומות, רואים את זה בעיקר בפריפריה, שיש תמיד איזה מסה קטנה, זה אגב גם בבית שמש, קיימת באזור הוותיק של בית שמש, איזה סניף, אתה יודע, שמייצר ככה לא מעט רעש, וגם שם אנחנו מדברים על אולי 1,000-2,000 קולות שיצביעו מחל, זאת אומרת, גם בבחירות המוניציפליות, וככה נתתי לך את זה כדוגמה, כי אני מכיר ככה את הנעשה בבית שמש יותר מדי מקרוב, אבל אני בטוח שזה קורה גם במקומות אחרים, אבל זה באמת מתי מעט בכל עיר, וזה מדהים לראות את זה. זאת אומרת, אגב, זה גם בהסכמה של המפלגות הארציות, זאת אומרת, גם רק מפלגות התומכות לא מבקשות להתנוסס בעצם מעל השילוט ומעל הבילבורדים.
שזה מדהים בפני עצמו, אבל כפי שאמרת, זה תהליך מאוד מאוד ארוך, כי אני מנסה להיזכר, 1998, מצנע, בסיבור הראשון שלו, ב-93, קיבל את רבין, רבין הגיע לחיפה והתקבל שם ברוממה, על ידי המפגינים נגד אוסלו, וזו הייתה הפעם האחרונה למעשה שראש ממשלה נתן תמיכה לראש עיר של מה שנקרא מפלגת העבודה, תחשוב על זה. אבל ב-93 ואז ב-98 היה דבר מאוד מעניין שבישר את ההיפוך בבחירות הכלליות. כי טרנר, מצנע וחולדאי נבחרו כולם. וזה בעצם היה הגל האדום המפורסם שדיברו עליו באותן שנים. אבל זה נדמה לי היה הגל ההיפוכי האחרון שהיה בהיסטוריה של ישראל, כי אחר כך זה היה אקלקטי לגמרי, בלי קשר לגמרי.
ולכן אמרתי לך, זה אירוע שכבר מתמשך ב-20 שנה האחרונות, ואגב זה ילך, רק ילך להתחזק, אני כן חייב לפרגן דבר אחד לאירוע מוניציפלי, אני והשותף שלי שלמה פילבר, היינו שותפים, אני חושב עד היום ל-17 קמפיינים מוניציפליים, ועכשיו לעוד 9 שדיברתי איתך עליהם, ברמת הניהול קמפיין מעבר להסקרים, ואני כן חושב שהזירה המוניציפלית הולכת ומשתבחת, אני אדבר בעיקר על ראשי הערים שנבחרים, ראשי או ראשות הערים, אנחנו רואים אנשים טובים יותר נכנסים למערכת, לא מעט מהם אנשים, לא רוצה להגיד, אנשים עצמאיים, זאת אומרת, לא אנשים מפלגתיים, אתה רואה הרבה פעמים אנשי עסקים, או אנשי חינוך, או אנשים באמת טובים שנכנסים לדבר הזה, עדיין אני אומר, יש פער גדול מאוד בין ראשי הערים, בין הרבה פעמים בין הרמה, או היכולות, או היכות של ראשי הערים, לבין מה שקורה במועצה. האירוע של המועצה הוא עדיין אירוע בעייתי בלא מעט מקומות, ברשימות המועצה, ופה אנחנו מזהים פער אדיר, שממש, הרבה פעמים אפשר ממש לראות אותו מרמת ראש העיר, וכבר דרך הסגנים, בסדר? אני כבר לא רוצה לדבר על המועצה עצמה, אבל לפחות בעניין הזה אנחנו יותר רגועים, זאת אומרת, האנשים היום, וזה מעיד, שוב, על אותם דברים שאמרתי לך, שאנשים בסוף באמת מרגישים שמצבים לסוג של ועד בית, אמנם ועד בית מאוד גדול של העיר שלהם, אבל זה בחירות לוועד בית, ומאוד מאוד אכפת להם איך העיר שלהם תנועל, כי בסוף...
זה מה שקובע, בסוף זה היום-יום, בסוף זה הבית ספר, זה הגן, כן?
בסוף השלטון המקומי, אני חושב שהעירייה היא הגובת כסף מספר 2 אחרי, אני חושב, במשכנתה שאנשים משלמים, בסוף ארנונה, חינוך, קייטנות ואלף אחד דברים, זה בסוף, זאת אומרת, אתה מרגיש יותר את ראש העיר שלך מאשר את ראש הממשלה או שרים, אנחנו כבר מכירים את ההשפעה שלהם.
אוקיי, צוריאל, שמע, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק הזה, ואני רוצה ככה, שני דברים. הדבר ראשון, תחתום לי פה ופה ופה, שאנחנו נפגשים עוד פעם לפחות לפני הבחירות לרשויות המקומיות. זה חתמת, תודה רבה. אני יודע שאתה עסוק. אני יודע מאוד שאתה עסוק, אבל אני חושב שזה באמת קרב סופר מעניין, כי יכול להיות שיהיו עוד שינויים, בטח אחרי ספטמבר ואוקטובר, זה קודם כל. דבר שני, אני כרגע מסכם, אתה אומר, אתה עוד לא רואה דרמה, אתם עוד לא רואים בנתונים שלכם דרמות משוגעות בכל מה שנוגע להצבעות ברשויות המקומיות, בטח לא לרשות, אולי למועצות, אבל זה עדיין לא, זה לא צועק לשמיים.
הייתי מאוד עדין איתך, כי אני יודע שהרבה פעמים מנסים לשייך אותי ואת פילבר לצד פוליטיקה זו או אחר, בגלל המאפיינים, שוב, ההשתייכותיים שלנו, וכולי, ובקצת העבר וההיסטוריה, אז הייתי מאוד מאוד עדין איתך, אטילה, אני לא רואה את זה הולך להשתנות, אבל אתה יודע, יכול להיות שבספטמבר אני אהיה קצת יותר בוטה, ברגע שנראה את המספרים קצת יותר זה, או אפילו יותר לקראת אוקטובר, בשמחה, אבל אני אומר עוד פעם, רף הציפיות פה מהאירוע של המחאה למוניציפלי, הוא אירוע שאני שוקט, שאני מזהיר מה שנקרא לא מעט אנשים, שהאירוע הזה יכול להחזר אותם מאוד.
כן, אל תבנו על זה חברים, אל תבנו על זה שפתאום תקומו בבוקר ויהיה פה מהפכה ואנשים...
כן.
פינוי הזבל יבוצע...
זה נובע ממקומות אופן.
נכון, פינוי הזבל שלכם יבוצע בידי אותם אנשים גם מחר בבוקר וגם באחד בדצמבר.
כל עוד הם אנשים טובים, זה משהו.
נכון מאוד. טוב, צוריאל שרון, המון המון תודה. חשוב מאוד שדיברנו, אני מאוד מאוד מעריך את הניתוחים שלך על סמך דאטה, אני לא אכנס עכשיו לדרכים שבהם אתם עובדים, אבל אתם עושים את זה בצורה מאוד מאוד מעניינת וגם שונה, ומאתגלת לפעמים את יריביכם בתחום הזה של הסקרים, אבל היי, אנחנו פה כדי לסקרן, והנה, עכשיו אנחנו רשמנו את התאריך, אמצע אוגוסט, צוריאל אומר, חבר'ה, הכל יהיה אותו הדבר, לא להתרגש, אני אומר, לדעתי יהיו קצת שינויים בספטמבר-אוקטובר, אבל קבענו דייט נוסף, ולכן הבריקדה פותחת את הדלת לצוריאל שרון ולדיירקט פוסט ולכל החברים. בקיצור, נשתמע בקרוב. צוריאל, המון המון תודה.
תודה רבה לכם, נמסר.
זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. אטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.